הרב בני לאו.
פרק למד כולו תוכחה אל המנהיגות הנקראת פה רועים, רועי ישראל, רועי הצון. הדימוי של עם ישראל כצון הוא מאוד מאוד נוכח גם בתחילת הפרק וגם בסופו, כשהדימוי הזה, אתם צוני, צון מרעיתי, הכוונה היא כמובן אל ישראל הנבחר להיות צונו של הקדוש ברוך הוא, ורועי הצון הם אלה שנבחרו להשגיח על הצון, אבל הזניחו את עבודתם, וכל הפרק מתאר איך הצון הזה נפוץ, אין דורש, אין מבקש, המנהיגות של רועי הצון דואגת רק לחזקים, דואגת למי שהולך איתם בלי שום ערעור, אבל את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפתם, לנשברת לא חבשתם, הנידחת לא השיבותם, העובדת לא ביקשתם, בחוזקה רדיתם. יש פה ממש תיאור של הבעל הבית שבא חשבון עם מי שאמור לשמור על צונו. ואז הכללה הגדולה מקללה הנביא בשם האלוהים, בשם בעל הבית, את רועי הצון. הוא אומר, לכן הרועים שימו דבר השם, אני לא אתן עוד את צוני בידיכם, אני אקח אותם מידיכם, אין יותר מנהיגות שאני סומך עליה, רק אני אדרוש את צוני, אומר האלוהים. ואז מגיע הקטע המוכר כל כך מהפיוטים של הימים הנוראים, מנתני תוקף, כבקרת רועי עדרו, ביום היותו בתוך צונו נפרסות, כן אבקר את צוני והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. הפרק הזה הוא פרק שכולו משפט קשה על רועים שלא עושים את עבודתם. דבר נורא נורא מעניין בשימוש של הפרק הזה, בתקופות שונות ומשונות, כשמישהו רצה להטיל את האחריות על מנהיגות שלא עושה את עבודתה, היה שימוש מאוד יפה, ממש מדויק, בתוך הפרק הזה, אל עבר נוכחות בת זמנה. רק לצורך הדוגמה, אני אצטט פה קטע מאוד מיוחד, שכותב הרב בן ציון חי עוזיאל. הרב עוזיאל היה הראשון לציון הראשון של מדינת ישראל, מאוד ציוני, מאוד מחובר לרעיון של שיבת ציון וקיבוץ גלויות, ובשנת 51 הוא עוסק בשאלות מאוד מיוחדות של גיורים שבאו מכל מיני מקומות של יהדות מתבוללת, גם ביוון, בטורקיה, בארצות הבלקן, והוא מנסה לשאול את שאלת המדיניות. מה המדיניות שצריכה להיות למנהיגים, לבתי הדין, לכל אלה שמופקדים על שערי הכניסה לעם ישראל, אבל לא סתם שערי כניסה לעם ישראל, אלא שערי כניסה למי שבחר להינשא החוצה, זאת אומרת נישואי תערובת. ובתוך הסוגיה הזאת עוסק הרב עוזיאל באחריות של המנהיגות לראות את הנישואים האלה כתקלה היסטורית, ולדאוג לילדים, לדאוג לילדים של מי שיש לו זרע ישראל. זאת אומרת, ילד שנולד לאבא יהודי ולאמא שאיננה יהודייה, הילד הזה על פי ההלכה הוא לא יהודי, הוא זקוק לגיור. אבל אומר הרב עוזיאל, תשימו לב שהאבא שלו הוא יהודי, ולכן זרעו נמצא בילד הזה, והוא, הילד הזה נחשב לזרע ישראל, ואנחנו מוכרחים לדאוג להם. ואז כותב הרב עוזיאל בנושא הזה של האחריות, הוא אומר, אני מפחד, כך הוא כותב, אני מפחד שמשפט ההיסטוריה תשפוט אותנו, כמו שתמיד שפטו את המנהיגות, את רועי הצאן, שלא עושים את עבודתם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהאחריות שלנו. מבחינתנו, הילדים שנולדו למשפחות המתבוללות, הם בבחינת, כך הוא כותב, צאן העובדות. ירא אנוכי, אני מצטט מדבריו, שאם נדחה אותם לגמרי, על ידי זה שלא נקבל את הוריהם לגיור, נטבע לדין. ויאמר עלינו, את הנידחת לא השבותם, את העובדת לא ביקשתם. גדולה היא תוכחה זאת מאותה התוכחה של קבלת גרים. זאת אומרת, יש המון פחדים כמה מסוכן לקבל גרים שאינם ראויים. אומר הרב עוזיאל, יותר חמור מזה, זה לעמוד במשפט הנביא שאומר, התוכחה של את הנידחת לא השבותם, והעובדת לא ביקשתם. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. וזה בעצם השימוש המאוד אקטואלי באחריות של משפט הרועים. ועוד משפט אחד לסיום, כשאנחנו רואים בפרק שלנו את הדימוי של ה... ישראל כצון, הצון של הקדוש ברוך הוא, זה נורא אינטימי, זה נורא יפה, זה מלטף, זה נעים, אבל כמו הרבה ליטופים נעימים, צריך לשים לב לאן זה לוקח. הפסוק האחרון של הפרק שלנו, ואתן צוני, צון מרעיתי, אדם אתם, אני אלוהיכם, נאום אדוני אלוהים. כאילו באופן פשוט מה שאומר הפרק, זה אחרי שדיברתי כל כך הרבה על כבשים, אני רוצה להגיד לכם, עם ישראל, אתם הצון שלי, אבל אתם לא בעלי חיים. אתם אדם. אתם אדם, ואני אלוהיכם, ואני אדאג לכם, אני נשבע, נאום השם אלוהים. יש פה הבטחה טובה לישראל, שלא ייטוש השם את עמו. הפסוק הזה, אתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם, נלמד באופן מאוד מאוד רדיקלי על ידי רבי שמעון בר יוחאי בתלמוד, כשהוא רצה לבטא כנראה באיזושהי תגובת כעס כלפי גויים. תזכרו שרבי שמעון בר יוחאי חי בתקופה של אחרי גזרות אדריאנוס, עם הטבח הגדול שדומה לשואה של העם היהודי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, אם אתה רואה קבר של אדם איננו יהודי, כהן מתאמה בקבר מת, אבל קברים של אינם יהודים לא מתאמים. למה? כי אומר יחזקאל הנביא, אתם צוני ישראל, אתם צון מרעיתי, אתם אדם. אדם אתם, רק אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. המשפט הזה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שאדם אתם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם, נלקח במשך ימות העולם, ימי ההיסטוריה, למקומות כל כך קשים ומסוכנים. תחשבו איך מתפרשת האמירה הזאת בפרקטיקה ההלכתית, שאומרים למישהו, תשמע, אתה בכלל לא אדם. מה זה אומר לגבי שופך דם אדם באדם, דמו יישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם? האם יכול להיות שמי שאינו יהודי אין לו צלם אלוהים? אני אגיד בזהירות, כן. היה מי שרצה לפרש כך, גורמים בעיקר מאזור עולם הקבלה, עולם החסידות, היו כאלה שרצו לפענח את הסוד, מה המשמעות של צלם אלוהים של יהודי לעומת צלם אלוהים של גוי. אבל אנחנו כאן במדינת ישראל, שכל כך חותרת להיות חלק ממשפחת העמים, וכל כך חותרת לראות את צלם אלוהים שבאדם, וכל כך חותרת לזכות להיות ריבונות ראויה, אנחנו צריכים באופן מאוד נחרץ ומאוד מאוד חד משמעי להיות ברורים בפרשנות שלנו. הפרשנות של רבי שמעון בר יוחאי לא יכולה להילמד לפרקטיקות הלכתיות. אנחנו צריכים להגיד שצלם אלוהים עשה את האדם בכל אדם הכתוב מדבר. אנחנו צריכים להגיד שהביטוי האינטימי הזה של אתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם, אין הכוונה לומר אתם אדם ואחרים אינם אדם. כמו שאומר רבי עקיבא במשנה בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, זה כל אדם. וליד זה יש עוד מדרגה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם. כל בני העולם כולו הם אדם. בתוך כך יש את בחירת ישראל, שנושאת בעיקר אחריות ולא זכות יתר.